המדף של זוהר.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו כרגיל בימי שני עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמוסיפה ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום שלום.
אנחנו מדברים היום על לאה נאור ועל זרעים של מסטיק, שזה חלום, אתה שותל את הזרעים האלה ויוצא לך עץ של מסטיק, זה עסק טוב?
נכון מאוד. מי לא מכיר את השיר הזה, זרעים של מסטיק? מי לא מכיר את פנטזיות הילדות האלה? ילדים שקוטפים פירות לא אכילים, מנסים למכור אותם בשכונה. אתם מכירים את זה? או שהם שותלים בחצר הבית כל מיני שתילים, טפחים אותם בסבלנות אין קץ. אז לאה נאור לקחה את זה צעד אחד קדימה, והיא מתארת קבוצת ילדים ששותלת בערוגה גולות של מסטיק, ומצפה לפירות שלהם בעונה הבאה, מפני שכמו שנטה אומרת, המסטיק ינבוט, ככה נטה אומרת, פשוט כי כבר אין לו ברירה אחרת.
כן.
עכשיו,
חלום.
אנחנו מדברים היום עליה נאור גם כיוצרת עם נפח יצירה עצום, כמו שמאיה אמרה בפתיח, וגם מפני שבשבועות האחרונים הפעילות של משטרת התקינות הפוליטית הצליחה לעורר עוד ויכוח, והפעם הם שימנו את הספרים של דוקטור זוס. אז אנחנו נדבר על לאה נאור, שבין השאר היא הפליאה לתרגם לעברית את דוקטור זוס, ותרמה תרומה באמת בהיקף אדיר לספרות הילדים, בשיריה, במחזות שהיא כתבה, בתוכניות הטלוויזיה לילדים, וביניהם כמה יצירות הכי יפות, זרעים של מסטיק, או השירים, אדון חרדון, מקהלה עליזה, בואי אימא, שאני חושבת שעצם הזכור שמם, מיד מזמזם לנו את השיר ברור.
כולם מכירים. תספרי לנו קצת עליה לפני שאנחנו עוברים ליצירה שלה.
אז תראו, אפשר להגיד שהייתה לה ביוגרפיה ממש קלאסית של נערה ציונית מגשימה. זאת אומרת, היא למדה בבית ספר חקלאי בעיינות, היא שירתה בנחל, היא הייתה בין מקימי קיבוץ נחל עוז, ואז לדבריה במקרה, היא ידעה מאוד מאוד צנוע, אז שום דבר אצלה הוא לא גורלי ולא עולמי, אלא ככה במקרה התחילה לכתוב לילדים, ולשמחתנו הרבה היא לא חדלה. ובאמת היקף היצירה שלה לא נתפס. מאות של סיפורים, שירים ומחזות, התוכנית קרושלה בטלוויזיה הלימודית, המחזמר המצליח, זרעים של מסטיק, השתתפות בתוכניות טלוויזיה, פרפר נחמד, רגע עם דודלי בבית של פיסטוק, קשקשת, הייתי אומרת שהיא שותפה לבניית אבני הלגו של הילדות הישראלית. נכון.
בדיוק כל הנכסים שלנו כילדים.
ממש. ואם זה לא מספיק, כמו שמאיה אמרה, היא גם אדם נורא חרוד, זה אתוס אחר של עבודה, אז היא הרבתה לכתוב ללהקות צבאיות, והשירים שלה הולחנו על ידי טובי המלחינים, וזה מאוד מעניין, כי השירה שלה חוצה גבולות, וגם המלחינים של השירים שלה, שרים בקולות שונים והם בני דורות שונים. ומצד אחד אפשר למצוא בהם את סשה ארגוב, משה וילנסקי, נחום הימן, המלחינים הגדולים של העבר, והמלחינים של ההווה, שלום חנוך, מתי כספי,
נכון,
ויוני רכטר.
מה בעצם מאפיין את השירה שלה?
אז באמת שאלה טובה. תראי, כמו עין הלל שדיברנו עליו בשבוע שעבר, גם השירה שלה לא עוסקת בשאלות הגדולות שלה, ציונות ויישוב הארץ והביטחון, אולי מפני שהיא הקימה את זה במעשים שלה, אלא היא מתארת את הילד, ולעיתים קרובות מתוך מבע משולב איתו, ויש לה כישרון מיוחד לראות את הדברים מנקודת מבט של ילדים וההבנה של עולמה, ואני חושבת שהשירים שלה במידה רבה התרימו את ספרו של יהודה אטלס, והילד הזה הוא אני, כמו לדוגמה, אני אולי נקרא תליטות מהשיר מילים שאני שומע.
כן.
הוויכוח שלי עם גדולים זה בעיקר על מילים. הם אוהבים מילים שאני שונא, כמו סליחה וכמו תבטיח, ילד נבון או תלבש כבר פיג'מה, ושונאים מילים שאני אוהב, כמו דווקא וכמו לא רוצה או יודע בעצמי.
אז היא באמת מתארת את הדברים מנקודת המבט של הילד, והיא גם יודעת לעשות הסדרה לדברים שנראים לנו כמבונים עליהם, אבל ילדים לפעמים מביטים בהם בפליאה, והיא גם יודעת להתבונן יפה מאוד בטבע ובבעלי חיים, כמו באדון חרדון ופלפילון. עכשיו, היא מעידה על עצמה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאפיין אותה, שהיא תמיד השתדלה להפוך כל דבר מסובך לפשוט, אבל צריך להבין, זה לא להפוך אותו לפשטני, אלא לפשוט, וכמו הילד של עין הלל, גם הילד של לאה נאור אוהב לשאול שאלות. תחשבו למשל כמה חוכמה יש במשפט הבא שהילדה איננה שואלת. נקרא את הציטוט אולי?
תמיד אתה אומר לי, תשאלי, תשאלי. כל מה שאת לא מבינה, תשאלי. אבל יש לי שאלה אחת שאני אף פעם לא שואלת. אבא, בן כמה היית כשהיית ילד?
תחשבו על זה, בן כמה היית כשהיית ילד? מה התשובה על השאלה הזאת? אף פעם לא הפסקתי להיות ילד, אף פעם לא הייתי ילד. מה הגיל הנכון להיות בילד? השאלה הזאת נשארת פתוחה, וכשאנחנו בקרוב נעלה על המדף כמה ספרי ילדים, ילדות קלאסיים כמו פיטר פן, אנחנו נעסוק הרבה בשאלה הזאת.
נדמה לי שבאמת באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על היוצרים שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, זה בעיקר הדבר הזה שהצליחו לכתוב לילדים, אבל לא בצורה מטופשת, באמת להבין את איך שהם מסתכלים על העולם, שזה לא כמו שמבוגרים מסתכלים על העולם, אבל זה לא אומר שהם מסתכלים על זה בצורה טיפשית, אבל אנחנו חייבים עם לאה נאור גם לשאול על דוקטור סוס, כמובן.
נכון, היא באמת הכי מזוהה עם התרגומים של דוקטור זוס, היא תרגמה 38 ספרים בצורה מבריקה, ושוב היא מספרת שהיא תרגמה את זה כדי לתרגל את האנגלית שלה, תארו לעצמכם.
מדהים.
ואז נערכה תחרות, והתרגום שלה שהיה אצל איזה חבר הוגש בלי שהיא תדע לתחרות, וזכה בפרס. וזה אגב לא מפתיע שהוא זכה בפרס, מפני שנאור הבינה שכשמתרגמים ספר כזה, צריך לשמור על מאפייניו של הטקסט המקורי, גם אם זה לכאורה במחיר של שינוי שלו. אז למשל, לגבי חלול תלול, שנקרא במקור, Cat in the Hat, אי אפשר לחרוז חתול עם מגבעת, נכון? זה ברור שזוס עצמו בחר בזה בגלל Cat the Hat. והיא באמת החליטה על חתול תלול, ויצרה משהו חדש לגמרי, כי הבינה שהחריזה יותר חשובה מהדיוק במילים עצמם. בצדק היא קיבלה את מדליית אנדרסן על תרגומי מופת, והיא באמת בתרגום שלה, ממש כמו לשון השירים שלה, היא חסרת פוזות, היא רעננה, היא מקיימת דיאלוג עם הילד, וכמו שאתה אמרת עכשיו, היא לא מתיילדת, אבל היא מצליחה להעביר לעברית את השובבות וה תחכום שהיו במקור, בלי לוותר על האוניברסליות של הספרים, וגם לשמור על המקומיות שלהם.
התרגום של ספרי דוקטור סוס, הוא היה מורכב מאוד, בגלל בעצם המטרה המקורית שעמדה מאחוריהם.
בדיוק, סיפור נורא מעניין, ב-1954 פורסם גוואלד, דוח על השכיחות של האנלפביתיות של הילדים בארצות הברית, ואז התחילה פעילות ציבורית, והמול שיוצאים מאוחר יותר לאור את ספריו של הקריקטוריסט תיאודור זוס גייזל, ביקש שיכתוב ספר שיהיה בנוי רק על 500 מילים. וכך נולד הספר חתול תעלול, ומאוחר יותר הוא עוד יותר החמיד עליו, הוא ביקש ספר שיהיה בנוי על 250 מילים, וגם הספר הזה תורגם לעברית בשם לא רעב, לא אוהב, וכאן בכלל הייתה נאור בעיה אחרת, כי במקור הוא נקרא Green Axe and Ham, ועלו יש מין
לא בא בחשבון, כן.
על הזכור של חזיר ומוצרה, והיא צריכה לפתור את זה.
צריך להגיד שזה באמת נורא קשה.
בשם לא רעב, לא אוהב.
זה נורא נורא קשה, אם יש לך מעט מאוד מילים, זה הופך את המטלה להרבה הרבה יותר קשה.
בהחלט, בהחלט, והיא עומדת בזה ממש בגאון. עכשיו, אנחנו החלטנו לדון היום בלאה נאור וגם בתרגומיה, כי הייתה הכרזה על ההפסקה של התפסתם של שישה מן הכותרים של דוקטור זוס בשל האופי הפוגעני שלהם והשגוי והצגה הגזנית וחסרת רגישות, ודוגמה הביאו דמויות מהספר רוצה להיות מנהל של גן חיות. עכשיו אני מוכן להגיד לכם שאני הסתכלתי באיור הזה שוב ושוב, לא מצאתי בו ביטוי לגזענות ו הכל כנראה בעין המתבונן, אבל כנראה מי שמחפש בכוח ראיות לעמדה גזנית גם נמצא אותה. מצחיק הוא שבגלל שהספר הפסיקו, הודיעו על הפסקת ההדפסה של הספר, עלו פלאים המחירות שלו. אז התחלתי לחשוב שזה אולי בסך הכל היה תרגיל ביחסי ציבור.
לגמרי, ככה
מקרה,
זה נשמע.
אני חושבת שהפסוק שלא לשמע, בא לשמע, עובר כחוט השני ביצירה של הנאור, לא רק האופן שבו התגלגלה לכתיבה של ספרות ילדים, או לעבודה על תרגום דוקטור זוס. גם גורלו של אחד משירי הידועים ביותר, בואי אימא, הוא מאוד מעניין. זה במקור נכתב כשיר עיתולי, שתיאר איך ילד תחמן עושה את הכל, כדי שאימא שלו לא תצא מהחדר, תחבא את האור. אנחנו כולנו מכירים עלו את הניסיונות האלה לדחות את כיבוי האורות. משום מה, השיר הזה מושמע באופן קבוע, דווקא בטקסי יום השואה ויום הזיכרון, אולי בגלל הלחן.
לחן, נורא עצוב.
עצוב, נכון.
כן. אני חושבת שהלחן קבע את הגורל של השיר.
וגם התשוקה לאימא שהיא עצובה.
נאור זכה בהרבה פרסים, פרס זאב, פרס אקו, פרס דבורה, עומר, וכאמור איתו אנדרסן על תרגום ספרי דוקטור זוס. אבל אני חושבת שהפרס הגדול שהיא באמת לכתה בו הוא אהבת הילדים. כשביתי נוגה נשאה, היא ביקשה להשמיע בחתונה שלה את שירי דודלי וקשקשת. וכאשר אני ראיתי את חבריה מפזזים לכל השירים האלה, הבנתי עד כמה הם עיצבו את הילדות הישראלית. אז גם אנחנו נצרף את זרעים של מסטיק בשמחה למדף הספרים שלנו.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו ניפגש שוב בפינה הבאה.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו לסיום נפנה זרקור על מחקר ספרותי, נכון?
כן.
של פרופסור נעמי בורון, שחוקרת את האופן שבו המעבר שלנו לטכנולוגיות דיגיטליות פוגע, יובל, בלמידה כן. ובזיכרון.
אמרנו, נסיים ככה בטעם טוב כזה.
זה בטעם טוב לחלק מאיתנו שקוראים ספרות.